36 אגב זה רבע סיטוניה שלמה.
אני
לא יודע.
לא יודע מה אמרת עכשיו, אבל אני מקבל את זה בהבנה.
אני לא יודע אם המידה הזאת מופיעה מחוץ לשר הטבעות או לא, אבל מבחינתי זה היה רפרנס לשר הטבעות.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, והיום נמצאים איתי עודד דויטש.
אהלן.
מי? סליחה.
אני אורח פורח שבא להתארח.
להפך, להפך. תמיד היה איתנו. זה כמו הזה שלא היה כאילו סשן, ואז הכל כרגיל. ואיתי חורב.
אהלן.
אנחנו עושים פודקאסט משחקי תפקידים. שקוראים לו לא קריטי. אנחנו בפרק ה-36 שלו. לא יאמן. אתם שרדתם את הפרק הקודם? היה קצת ארוך, לא? טוב, חברים, מה הגניב אתכם השבוע במשחקי תפקידים?
אוקיי.
עודד, תתחיל.
אני, שבוע שעבר, עשינו סשן 0 לקמפיין חדש, OSR, של מגה מבוך בשם באומייז. כאשר אותו אנחנו מריצים בשיטה מגניבה, כלילה וסופר כיפה שנקראת 5 Torches Deep, בעומק 5 לפידים או 5 לפידים, אתה עוד לא סגור לתרגום הנכון, שזה המנוע של מוד 5, מדורה חמישית של מבחינת הדרקונים, מפורק, מורכב מחדש בצורת אוסר כיפי וכליל, הרבה אלמנטים מגניבים שנמצאים שם בפנים מעבר לשיטה הרגילה, כיף לא נורמלי, שבוע בסנש ראשון ו... זה התרגשות של תחילת קמפיין, זה כיף, עוד לא הכרנו את הדמויות, לא הכרנו מה קורה, זה מרגש. בכלל זה כיף לחזור מאחורי מסך המנחה.
רגע, בסשן 0, כאילו, אז מה עבדתם בסשן 0?
קראנו חוקים במשך שני מפגשים, הבנו מה צריך לעשות, טיפה שינינו אותם לגבי מה כיף לנו יותר, איפה אנחנו רואים יותר שיפור ושינוי. החלטנו מה קורה בעולם, פחות יותר מי הדמויות, גלגלנו דמויות, זה אשכרה לגלגל את הדמויות. לא סטים של מספרים, והתמקנו במרכז העירה, ומשם מתחילים.
מגניב, מגניב. טוב, אז אני, הדבר שהגניב אותי השבוע, זה החברת משחקים החדשה של Critical Role, שהם הוציאו הודעה לפני כמה ימים, או לפני כמה שבועות, כשהפרק הזה מושמע כנראה, על חברת המשחקים החדשה שלהם, שבה הם יוצאו משחקי לוח, שזה מעניין אותי במידה מועטה, ומשחקי תפקידים, וזה מעניין אותי קצת יותר. אני יודע שיש לי פה איזה ככה מניע נסתר מרושע, שבא לי שאנשים ישמעו על זה שיש עוד משחקי תפקידים חוץ ממבוכים ודרקונים, ונראה לי שאם Critical Role יגידו את זה, אז יותר אנשים ישמעו על זה. אז
בהצלחה שיהיה להם.
Go for it, אני בעד.
בהחלט.
אני מאחל להם בהצלחה, ולנו.
אני לא יודע אם אני מספר פה כל כך על קמפיין המדע בדיוני פייט שאני מריץ, אבל השבוע החלטנו להפסיק עם פייט, כי הגענו למסקנה שאנחנו לא כל כך מתייחסים לעיקר השיטה, וזה יצא סוג של פריפורם עם קוביות מצחיקות. ולכן... במיטב המסורת שלנו לקחתי את הספר של סקאמן וילני, רפש ורשע נקרא לו, שזה האק מדע בדיוני של להבים בעלתה. לא סיימתי לקרוא אותו.
במיטב המסורת?
בדיוק, זאת המסורת, כמו שבטח שמתם לב בשבוע שעבר, אנחנו אוהבים להריץ דברים בלי לקרוא אותם קודם. ורצתי סשן ראשון עם החוקים של זה, זאת אומרת סשן ראשון מאז מעבר החוקים. הספקנו, אנחנו קבוצה שבדרך כלל לא עושה הרבה בסשן, הספקנו לעבור על החוקים, להרכיב את הדמויות מאפס, ולשחק איזה סצנה או שתיים.
סתם שאלה, למה לא פייט גורל מועץ?
כי הבעיה היא יותר ההתעלמות המופגנת שלי מהנושא של ה...
אספקטים.
של האספקטים, שאין לי כוח להחזיק את האספקטים מולי ולחשוב מתי מפעילים אותם ומתי לא. אני הפכתי להיות מנחה עצלן מדי בשביל זה, אחרי ש... במשך שנים הייתי מנחה משקיע מדי, אז עכשיו אני ברגרסיה.
אז אתה רוצה משחק שאומר לך מה עושים בכל רגע נתון, שאם אני מבין נכון לפי להבין בעלתה, אני מניח שגם סקאם אנד וילני עובד באופן כזה.
כן, הכל היה הרבה יותר ברור, היה מאוד קל להפעיל את השיטה, למרות שזה היה ניסיון ראשון ולא קראתי את הספר. זהו, היה מאוד נחמד. אף אחד לא מת, למרות שנשלפו רובים. זהו, ואני מרוצה.
לא קל למות בזה.
לא, לא היו יריות, רק אנשים איימו אחד על השני, ואז הם לקחו צעד אחורה, כמו שנהוג לעשות כשמכוונים עליך נשק, במקום להגיד, טוב, אני מגלגל יוזמה.
כן, אבל המכניקה היא כזאת שהדרך היחידה למות בערך זה אם אתה מחליט. הרבה יותר קל לקבל טראומות.
יש איזו אופציה למות בלי שתחליט, אבל היא מאוד קשה להשגה. כן, והיה נחמד. חוץ מזה שאם אתה משיג מספיק טראומות, אז אתה מאבד את הדמות, למרות שהיא לא מתה.
כן, בדיוק. יופי, מעולה. שיחה שחוזרת מדי פעם במשחקי תפקידים, זה שיחה של מה עושים עם הדבר הזה של שקוראים לו ציוד או אומס או כל הדברים האלה.
הבעיה, פשוט מתעלמים מזה.
בדיוק, האם להתעלם מזה, האם לעשות עם זה משהו, האם זה בכלל רלוונטי למשחק, כן, שוב, אנחנו צריכים גם כמובן להתחייב ולהגיד שיש משחקים שזה לא רלוונטי להם, וחשבנו קצת לדבר על זה, אז אנחנו הולכים לעשות את זה.
רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו ראשון.
אתה רוצה להגיד משהו ראשון, כן.
כן, אני רוצה להגיד איזשהו דיסקליימר לגבי התעסקות ברשימות ציוד ודברים כאלה, שבמשך שנים ארוכות חשבתי שזה מיותר, וסניתי את זה ואמרתי, בשביל מה בכלל בזבזו עמודים בספר על הדבר הזה? ואז גיליתי שיטות שעושות את זה כמו שצריך, וגיליתי שזה ממש כיף להתעסק בזה, אם זה משהו שמעניין אותך. אז מה שחשוב לי להגיד זה שעצם העובדה שכרגע מעמסה לא מעניינת אתכם, אם היא לא מעניינת אתכם, לא אומר שזה לא באמת משהו שמעניין אתכם, אלא יכול להיות שפשוט כמוני עד עכשיו נתקלתם רק בשיטות שעושות את זה כל כך לא כיפי, שלא רציתם להתעסק בזה בכלל. ואני אומר שזה משהו ששווה לתת לו סיכוי. זהו, ועכשיו עכשיו נדבר על איך עושים את זה, או איך לא עושים את זה.
נראה לי שאפשר אבל גם להגיד, הדבר הזה שימושי, במצב שבו יש איזושהי סיבה להתעסק בשאלה, אם יש לך משהו או אין לך משהו, למשל. שזאת שאלה חשובה. אם אתה יכול לסחוב משהו או לא יכול לסחוב משהו. זאת שאלה סיפורית חשובה, או משחקית חשובה. זה לא נכון בכל סיפור.
נכון.
לגמרי. כלכלת משאבים זה חלק מהסיפור הזה, וגם ציוד זה חלק מהכלכלה הזו. ולא כל שיטה זה רלוונטי לה להתעסק עם כלכלת משאבים שכזו, ושיטות שכן, וגם לא כל הפתקה מתעסקת בזה.
לצורך העניין, העברתי שני קמפיינים של פלאים, בלי להגיד מילה אחת על ציוד, אחד כשחקן ואחד כמנחה, ובשניהם זה לא היה אישו, כי זה באמת לא חשוב.
כי הם לובשים את חליפות הספנדקס האלה, אין מקום לציוד בכל מקרה.
אני עברתי שני עונות של מלחמה מוזרה בעולמות פראים, שיש במכניקה לציוד וזה חיילים והכל, בלי תסכות בציוד, כי פשוט לא היה נראה לי רלוונטי בכלל לסיפור. היום בדיעבד אני אומר חבל שלא עשיתי את זה.
אז אחרי שאמרנו מתי זה לא רלוונטי, בואו נגיד מתי זה כן רלוונטי. איתי, אתה רוצה לספר לנו על מבוכים ודרקונים, מהדורה חמישית, ששמעתי שזה משחק שיש שמשחקים?
יש שניים שלושה אנשים שמשחקים מבוכים ודרקונים מהדורה חמישית. אני אחד מהם.
גם אני.
ואנחנו לא מתעסקים בכלל במעמסה בקמפיין שבו אני משחק, ואני גם לא מרגיש שזה נחוץ בקמפיין הזה. אבל אני כן רוצה לספר קצת על חוקי המעמסה של מבוכים ודרקונים מהדורה 5. אז דמות יכולה לסחוב פי 15 מציון הכוח שלה בפאונדים, והם כותבים, נתנו מספר מופרך כדי שלא תצטרכו להתעסק בזה. זה ממש, ממש כתוב ככה. Usually high enough that most characters don't usually have to worry about it. זה אומר למשל שאם אתם קוסם חלוש וחולני עם כוח 8, אז אתם יכולים לסחוב 60 קילו ציוד על הגב בהרפתקאות שלכם. אם אתם לא הייתם חירניקים בצבא, אני אשמח אם תשאלו מישהו שהיה חירניק בצבא, האם הוא הסתובב אי פעם עם 60 קילו ציוד על הגב, וכמה קל זה היה.
והאם אפשר ללכת.
כן, זה נקרא מסע פילים.
אז מסתבר שבמבוכים ודרקונים אפשר לסחוב הרבה יותר מזה, בלי לשים לב בכלל.
לי זכור שהיה פעם אחת שאני ונבו, הבן הגדול שלי, החלטנו שאנחנו עושים עכשיו, שהוא מריץ לי פאת'פיינדר, ושאנחנו עושים לפי כל הכללים.
זה הרבה כללים.
ואנחנו חישבנו את ה...
rules as written?
כן. ואנחנו חוקים לפי הרשום, ואנחנו ישבנו וחישבנו כמה משקל הדמות יכולה לסחוב. הלוחם האינטלקטואל שבניתי עם כוח 14, אני בניתי לוחם אינטלקטואל עם תבונה 19 וכוח 14, כי כמובן. והוא יכול, ואז יש שם מקומות לסחוב, יש לך כאילו מינוסים שונים לפי רמת הסחיבה שאתה סוחב, כל מיני דברים כאלה. זה נורא, אין דרך להשתמש בזה בצורה פרקטית. אלא אם כן אתה כל הזמן עסוק בבוקקיפינג כזה שאתה...
בקמפיין...
בגדול מה שאני מבין אבל המבוכים ודרקונים זה שהם די אומרים...
זה לא מעניין אותם.
זה כאילו, האמת שזה, זה, זה, זה פתרון קצת מתסכל, מה שהם אומרים. כי זה כאילו קצת לצאת, כאילו, אם הייתם אומרים לי, זה לא מעניין אותנו, אין לזה חוקים, זה היה לי יותר קל מאשר האמירה הזאת. כאילו, זה קצת מעצבן, לא?
כן, ובעיקרון יש גם, אם תסתכל על רשימת הציוד, אז ממש כתוב כמה כל ציוד שוקל, וטכנית אתה אמור לסחום את כל המשקל שיש עליך, ולבדוק אם עברת את... את המשקל המותר או לא, אבל זה לא כיף להתחיל לשבת עם, להגיד רגע יש לי את הציוד הזה והזה, ועכשיו אני אפתח את הפרק של הציוד, ואני אתחיל לסחום עכשיו, החרב שלי שוקלת 6 פאונד, והתיק 2 פאונד, והמוט 10 מטר 12 פאונד, ואני אתחיל לסחום את כל זה. אני זוכר שבקבוצה הראשונה שרצתי למוד 5, לאחת הדמויות היה תיק רחב ידיים באיזשהו שלב, והוא דחף לתוכה המון המון דברים, ואז אחד השחקנים האחרים אמר מתישהו, די, זה לא סביר ש... תיק רחב ידיים עדיין לא סביר שיש בו כל כך הרבה ציוד. אז ישבתי לפני הסשן הבא ופתחתי אקסל, וחישבתי כמה משקל יש לו בתוך התיק רחב ידיים הזה, עם אקסל, והוא היה בערך 10% תפוסה.
כן, יפה. הרי עצם ההמצאה הזאת, כן, תיק רחב ידיים זה... בוא נפסיק להתעסק ולספור ציוד.
וזה סבבה, אתה לא רוצה לספור ציוד, סבבה, אל תספור ציוד. בסופו של דבר...
למה צריך להמציא בשביל זה? בשביל זה חייב.
בסופו של דבר, בכל השנים ששיחקתי עם מבוכים ודרקונים, תמיד היו איזה שהם חוקים לכמה אתה יכול לסחוב בספרים, ואף פעם לא השתמשתי בהם. כי הם לא היו כיפים.
כן.
אפשר להזכיר כאן את הקופסה האדומה אם רוצים. רוצים?
אני נראה לי אגיד רגע משהו על זה, לא, בוא נלך רגע לזה, נלך לעולמות פראים, נחזור לזה.
אבל מי מבין עולמות פראים?
כן.
יש לנו מישהו שמבין בעולמות פראים?
עודד, הבאנו אותך בתור שחקן חיזוק, זה שדבר איתנו על עולמות פראים, למרות שאני ראיתי את טרבר דובל משחק בעולמות פראים, ועכשיו אני יודע איך משחקים בזה.
אבל עדיין הוא שיחקת אצלי.
בערך. עדיין לא שיחקתי אצלך, אנחנו גם את זה נצטרך לתקן.
או אצל אף אחד אחר.
בהחלט.
שיחקתי איתך איזה, שבועת הברזל.
לא נגיד זה עוד מעט, אבל בעולם הפרעים האמת היא שהוא די דומה למוד, לא בקטע של שחקו כמה שאתם רוצים, זה לא מעניין אותנו, אלא יש לך את קוביית הכוח לך, לפיה אתה יודע כמה משקל אתה יכול לסחוב, שזה מקוף 4 אתה יכול לסחוב 10 קילו, קוף 6 20 קילו וכן הלאה, אתה סוחב יותר מדי ציוד, פשוט איתי יותר. זה כל הסיפור. שוב. עולמות פראים לא מתעסק עם זה יותר מדי, יש, אפשר לסחום, זה לא כזה משנה. כי זה פשוט לא מעניין. אגב, זה אחד הדברים שאני לא אוהב בעולמות פראים, זה עובדה שאין לה את האפשרות לעשות את הכלכלת משאבים הזו, את הנושא הספציפי הזה של הציוד, שהוא פשוט, מבחינת השיטה לא מעניין, אז כשאני רוצה לעשות דברים כמו זחילת מבוכים, זה פשוט פחות כיפי.
כן. אני עכשיו פתאום בא לי, למרות שזה כאילו לא תכננתי בכלל לדבר על זה, פתאום עכשיו נזכרתי במשחק שעושה משהו ממש מעניין. שזה מאוס ריטר, שכבר הזכרתי אותו אולי איזה פעם אחת.
זה המשחק של...
שזה משחק OS... של אכברים. זה משחק OSR של, של אכברים.
שהם אבירים.
מבוסס באופן כללי על...
שהם אבירים.
הם לוחמים.
כן, כי ריטר,
לא יודע,
ריטר
הם אבירים זה אביר, בדיוק. לא?
גרמנית.
כן, אני סומך עליך בעניין הזה, ואני נערוך את זה לפי מה ש... אל תסמוך עליי.
בטח לא בנושאי גרמנית.
בקיצור, במאוס ריטר הדבר שיש שם שהוא ממש ממש נחמד, זה שלכל את הדמויות, זה לא רק שיש בלוקים כאילו של כאילו כמה אתה יכול לסחוב, זה דבר שמוגדר, לכל אחד יש כאילו שישה תאים כאלה, קצת כמו נייב, כמו קצת כמו הרפתקנים חסרי כבוד. יש לו שישה תאים כאלה שיכול לשים בהם ציוד. עכשיו ציוד יש לו פשוט גודל, אבל לא רק גודל, יש לו גודל מרחבי גם, אתה צריך לסדר אותו, זה כאילו כמו בלוקים כאלה, אתה צריך לסדר אותו בתוך התיק. יכול להיות מצב נגיד שיהיה לך ציוד ואתה לא תוכל למלא את כל השישה בגלל הצורה של הציוד.
זה ממש כאילו כמו משחק
דיאבלו כזה. כן, כן, זה ממש כזה שאתה צריך לסדר את זה בתוך המרחב, אתה יכול לשים גם דברים בידיים, כן, לצורך העניין.
זה מעניין, כי זה ממש דומה לאיזה שיטה, משהו שאנשים ראיתי קישרו אליו בהקשר של OSR, שפשוט, שאפשר לזרוק על כל שיטה שרוצים. שבמקום רשימות וכאלה יש לכל אחד שישה תאים שכל תא מחולק לשלוש קוביות. כן. ואז נגיד חרב תופסת שלוש קוביות, סכין תופס רק קובייה אחת, ואתה מסדר באמת את הקוביות האלה, ואתה גם נותן לכל קובייה שם, כדי שאם עכשיו נפלת מצוק וברגע האחרון הצלחת לתפוס אותו אבל נפל לך עתיק מהכתף, אז אתה יכול לדעת שאתה שנתת לו את השם תיק כתף נפל ואין לך את הציוד הזה יותר.
כן, אני אראה לכם רגע את ה... אני סתם שאתם תראו את זה. הנה, זה נגיד הציוד. אתם רואים איך הוא... יש לו כאילו...
יש כרטיסי ציוד.
אתם רואים? ונגיד הדפי דמות. וזה הדפי דמות. אתם רואים את השש?
וואו, זה ממש מעט.
כן, כן.
זה ממש מגניב.
הרעיון הוא שיש לך גם ריטיינרים מן הסתם. יש לך כאילו...
אחברים אחרים שאוכלים אחריך.
זה OSR.
יש שם שריון שעשויים מאצבעון.
אתה אמור להביא איתך כל מיני... כן. חמוד, נכון?
אני...
נראה לי שמפה אפשר להגיד גם משהו על הרפתקנים חסרי כבוד. משחק הדגל של לא קריטי. שבגדול פשוט יש לך מספר תאים כמספר הכוח שלך. וחפצים גם כן הם ברובם לוקחים תא אחד, יש חפצים שלא לוקחים תא בכלל, או שאפשר לשים כמה ביחד בתא, כן, בבנדל, ויש לך דברים שתופסים יותר מתא אחד, וגם קסמים תופסים תא, שזה דבר נחמד.
סוג של אבסטרקציה של ספל סלוטס.
כן. מה, היה לנו עוד דברים שרצינו לדבר עליהם?
אני חושב שבאופן כללי כדאי לדבר על איך... איך שיטות סחיבת ציוד שמבוססות באמת על פסים כאלה, על חללים ריקים, הן יותר כיפיות מהשיטות שאומרות לך תחשב כמה משקל אתה סוחב, כי עכשיו אני לא צריך להתחיל לדפדף בספר ולראות כמה בדיוק שוקל את החרב וכמה שוקל את האמנת קרב וכמה שוקל הלפיד, אלא יש לי קווים ואני כותב... הנה פה יש לי לפיד ועכשיו אין לי יותר מקום בתיק, אז אני לא אכניס שם את מנת הקרב או את המקל 3 מטר שלי.
אז בוא נחשוב שנייה אם לקחת כזה או כזה, כי זה כמה מקום יש לי.
כן, זה השלב הבא, זה בתשובה לשאלה למה בכלל להתעסק בציוד.
אני חושב שנגיד המקום ביניים יש לכל מיני, כאילו יש פה את שאלת האם יש לי משהו, כן? שהיא שאלה מעניינת, אבל אפשר להפוך אותה לאיזושהי שאלה אבסטרקטית יותר, כן? שיש כמה רמות לזה, של שאלה, האם יש לי משהו כאיזה משהו שיש בו איזה מקום לטרייד-אוף. אני חושב שהמקום שאני הייתי רוצה להתחיל ממנו זה ונור, או עולם המבוך, אחד מהדברים שיש בוונור זה את הדבר שנקרא ציוד הרפתקנות. מה זה ציוד הרפתקנות? ציוד הרפתקנות זה דבר שאתה לוקח אותו איתך, יש לו משקל אחד, כן, משקל בנוי בצורה מאוד אבסטרקטית בוונור, אם כי זה לא בלוקים כאלה. למרות שלא בעיה לעשות לזה המרה, אבל זה לא מובנה ככה. אבל מה שכן, אתה סוחב איתך ציוד הרפתקנות, בציוד הרפתקנות יש חמישה פריטים.
איזה פריטים?
או, זה הציוד של שרדינגר, הציוד הרפתקנות. עד שאתה לא מחליט מה הוצאת משם, אז אנחנו לא יודעים מה היה שם. ברגע שהוצאת את זה, כמובן זה מה שהיה שם תמיד, זה מה שהרזת. אבל אז אתה יכול להוציא מציוד הרפתקנות דברים שהם, שוב, יש שם איזה הגדרה, זה, אתה לא תוציא מציוד הרפתקנות.
מים קדושים.
אני רוצה להוציא מציוד הרפתקנות עכשיו את חרב הקסמים של פופציק. זה לא נמצא שם. זה אמור להיות שם ציוד הרפתקנות, אם תגיד שאתה מוציא משם יתדות, אז יש שם יתדות. אם אתה תגיד שאתה מוציא משם חבל ארוך, אז יש שם חבל ארוך, אם אתה תגיד שאתה...
אבל סך הכל, חמישה פריטים גנריים.
כן, חמישה פריטים גנריים, אתה יכול לסחוב איתך. ואני חושב שזה ככה, איזה סוג של שלב ראשון של אבסטרקציה, שלדעתי, מי שהביא אותו לרמה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר מעניינת, זה משחקי
להבים בעלתה,
מבוססים להבים בעלתה. אז אתה רוצה להגיד על זה משהו בתור מי שמשחק בזה?
בתור מי שהריץ סשן אחד אחרי שקרא חצי ספר. האמת היא שהמכניקה לא מרגישה לי מאוד שונה. יש איזשהו הסבר בלהבים בעלתה ללמה זה עובד ככה, בהנחה שלהבים בעלתה ורשע ורפש עובדים אותו דבר. אז
הם עובדים בערך אותו דבר.
אז הרעיון שם הוא שאנחנו לא עושים את כל התוכניות מראש ואז יוצאים לדרך, אלא אנחנו מתחילים ישר כשהחבורה כבר בשיא האקשן, הם עשו את התוכניות קודם, ועכשיו הם פתאום נתקלים במשהו, ואז הם בעצם אומרים, כן, אנחנו התכוננו למקרה הזה, ולכן הבאנו איתנו תותח, יש לנו תותח, כי זה מה ש... כי אמרנו שבטח נצטרך תותח בעבודה הזאת. ויש כמות מוגבלת של ציוד, אגב זה עובד לא רק עם ציוד בלהבים בעלתה, אלא ממש עם סצנות, אפשר להגיד...
לזמן פלשבקים.
זה ממש כמו למי שמכיר את הרפרנס, תא הטלפון בביל וטד, שכן אנחנו הכנו את הדברים מראש, רק בלי מסע בזמן. מגיע איזושהי דמות ומפתיע את החבורה, ואז מישהו יכול להגיד, כן, אנחנו תיארנו לעצמנו שהוא יגיע, ואנחנו כבר שמנו סלע שיפול לו על הראש כשהוא קופץ עלינו משם, ועכשיו יש איזושהי מכניקה לבדוק אם זה באמת קרה, אבל עקרונית.
לגלגל כדי לראות אם הצלחתם כשעשיתם את זה.
בהחלט ייתכן שאתמול הייתם פה ושמתם סלע ועכשיו הוא נופל לו על הראש.
אבל גם ייתכן שהייתם פה אתמול ושמתם סלע וזה לא יסתדר כמו שצריך.
וזה משהו שאני מאוד אוהב בשיטה.
בהתאם לגלגול שלכם.
זה משהו שאני מאוד אוהב בשיטה, כי הוא לא קשור ספציפית לציוד, אלא הוא קשור לזה שהרבה פעמים המנחם זורק לשחקנים איזושהי סיטואציה, ואז הם יושבים המון זמן ומתכננים מה הם יעשו בסיטואציה הזאת, ובסוף בעצם הכל מתנהל בצורה אחרת לגמרי ממה שהשחקנים תכננו, וכל הזמן משחק הזה שבוזבז, שהושקע בתוכנית, היה זמן מבוזבז. אז עכשיו לא, אנחנו נעשה את התוכניות אחרי שנראה מה קורה, וככה בטוח שנעשה את התוכניות הנכונות.
כאילו הקונספט בלהביא בעלתה זה, הדמויות כבר תכננו, לא צריך שהשחקנים יתכננו.
בדיוק.
זה משעמם.
בכיף בזה.
סיפור משעשע מזה, מהאהוביי, Friends at the Table, חברות עם על סביב השולחן, פודקאסט אקשואל פליי שאני מאוד אוהב, בפרק הראשון שלהם יש קטע שבו הם מגיעים לאיזשהו אי וקוראים והם רואים כל מיני דברים משונים, רואים איזה בניין גדול כזה, והם נשארים בתוך הסירה המון המון זמן ומדברים על מה לעשות. ואחר כך לאורך הקמפיינים שלהם יש להם פשוט את המונח של לא כדאי להישאר בסירה יותר מדי זמן. אז לא כדאי להישאר בסירה יותר מדי זמן.
אני רק אענה לעודד ששאלת מה כיף בזה, אז עקרונית אתה אומר מה התוכניות שלך, אבל כשאתה מגלגל את הקוביות, אתה מגלגל קוביות 6, ורק אם הוצאת 6, אז באמת הצלחת בתוכנית שלך ב-100%. ואם הוצאת פחות משש, אז כנראה שיש פה שקצת פישלת, שיש איזשהו מחיר או משהו כזה. זאת אומרת, זה לא משחק מסע בזמן שבו רק הדמויות הם נוסעים בזמן והם מנצחים את כולם בקלות, כי הם נוסעים בזמן והם יודעים מה הולך לקרות.
כן, גם פלשבקים עולים לך בסטרס.
כן, זה
פוטנציאלי, כן. תלוי כמה אתה רוצה שהם ישפיעו. בדיוק, ככל שאתה רוצה שהם יהיו יותר אפקטיביים.
רשמתי לפני להתעמק בשיטה הזו.
יש נקודה אחת לדעתי חשובה ומעניינת שקשורה לציוד, שנראה לי שלא הזכרת. כשמתחילים משימה, בוחרים בעצם את רמת העומס שלך.
כן.
זה הדבר היחיד שאתה בוחר, אתה לא בוחר איזה ציוד יש לך.
אתה בוחר כמה ציוד לקחת.
אתה בוחר את רמת העומס שלך. רמת העומס נותנת לך כל מיני דברים. למשל, כשאתה עמוס מאוד, כל אחד יכול לזהות שאתה יוצא לעשות בלגן. כן? כשאתה ממוצע, יש לך איזה מינוסים, וכשאתה לייט, אתה יכול לעשות מה שבא לך. ואז בעצם אתה נמצא באיזשהו מקום, שנגיד אתה עכשיו החלטת על ציוד קל, כן? נגיד סיטואציה...
אתה הולך עכשיו לנשף או משהו, אז אתה לא תלך עם שריון.
החלטת על ציוד קל, ועכשיו מישהו שיפד אותך. מישהו שיפד אותך עכשיו עם חרב האור שלו. ועכשיו אתה יכול להחליט שבעצם יש לך שריון שאתה הבאת איתך. אבל עכשיו אתה... אם עכשיו החלטת שיש לך שריון, ולכן לא השתפדת על החרב האור שלו, זה אומר שעכשיו עד לסוף המשימה הזאת נחסמו לך המקומות האלה בסחיבה, ואתה החלטת שאתה סוחב ציוד קל, זה אומר שיש לך עכשיו ממש מעט דברים עוד שנשארו לך, כי אתה רגע הקרבת את השריון כדי להגן על עצמך. וכן הלאה, זה הופך להיות איזה סוג של שאלה של ניהול משאבים.
חשוב להגיד רק שאם השתפדת על החרב, אז השתפדת על החרב, אתה לא יכול להגיד רגע יש לי ציוד ולא השתפדתי, יכול להגיד יש ציוד שעוזר לי להתמודד עם זה שהשתפדתי, אבל אתה לא יכול לשנות דברים שכבר קרו בעזרת הציוד או הפלשבקים שאתה עושה.
בסדר, זה שאלה של ניסוח רגע מה שאתה אומר, כי זה לא בדיוק ככה.
אני צריך לקרוא את זה.
אם השתפדת בעבר, אבל הרגע השתפדתי, אני עוד יכול לשנות את זה.
כן, אבל אתה לא יכול להגיד למשל, באתי אתמול וגנבתי לו את חרב האור מהחדר, אז הוא לא יכול היה לתקוף אותי עם חרב האור. ברגע שהמנחה אומר, הוא תוקף אותך עם חרב האור, אתה לא יכול לבטל אותה.
אוקיי, יכול להיות שהייתי לא ברור בזה, זה לא מה שהתכוונתי. הפלשבק לא יכול לשנות את מה שקורה לך עכשיו, כן, מהבחינה הזאת. יכול לשנות אולי הכנות שעשית.
בדיוק.
הוא לא יכול להגיד משהו לא קורה, הוא יכול להגיד עשיתי הכנה כלשהי. למשל, הבאתי איתי שריון, כן?
כן.
זה סוג של פלשבק, כן? זה לא, זה מכניקה אחרת, כי זה לא מכניקה של הפלשבק, זה המכניקה של הציוד.
נייס.
כן, זה מאוד מגניב, בסך הכל זה דבר נחמד. אני רואה פה כל מיני דברים שעוד מעניינים, אני נראה לי ממש חשוב לשמוע על עומק חמישה לפידים. עודד, בוא תזרוק איזה משהו.
אז המשהו שאני זורק זה כזה דבר, עומק חמישה לפידים, זכרת את זה בהתחלה. יש קטע מעניין עם מה שמוסעים לציוד, המטרה היא כמובן לעשות סוג של OSR, זה לא משקף שיטות OSR אחרות, זה ממש משהו ייחודי שאני מצאתי אצלהם, כאשר כל דמות יכולה לסחוב כמות לואוד במרכאות, איזושהי יחידת מידה של ציוד. לואוד זה למעשה סוג של יחידת נפח גודל של ראש אדם, ומשקל של 5 פעם.
זאת אומרת שמה שאתה אומרת, כמה מראשי האויבים שלך אתה יכול לקחת איתך.
משהו כזה. זה, ואתה יכול לסחוב כמות לואוד שמתאימה, בעצם שווה לדירוג הכוח של הדמות. זאת אומרת, לדמות יש 14 כוח, יכול לסחוב 14 לואוד. כאשר בלואוד נכנס הנשק שלך, אם זה נשק חד ידני, הוא שוקל לואוד אחד, זה דו ידני שני לואוד, שריון שוקל ככה וככה וכן הלאה. בנוסף, יש לך ציוד מתקלה, נגיד חיצים. אז אתה סוחב איתך 10 חיצים, ואתה סוחב איתך 2 מנות קרב, ואתה סוחב איתך 5 לפידים. מה קרה כשנגמרו לפידים? או, פה נכנס הקטע יפה. לכל דמות יש גם... יחידת מידה שנקראת supply, שהיא שווה לדירוג התבונה של הדמות. זאת אומרת, דמות שיש לה 14 תבונה, יש לה 14 נקודות supply. סיימתי עכשיו לראות את כל ה-10 חצים שלי, אני יכול לחדש במחיר של supply 1 לעוד מנה של 10 חצים, כי חשבתי להביא איתי עוד חצים.
חשבת על זה מראש.
יש לי תבונה, ואני יכול לחדש את הלפידים שנגמרו לי במחיר שנגיד של 2 supply. עד גם מה שהגעתי ל-14, הסתיימתי 14, לא משנה מה, הסתיים לי הציוד, אני יכול לעשות סופליי מחדש. עכשיו יותר מזה, דמות שיש לה הרבה סופליי, אבל אין לה הרבה כוח, לא יכולה לסחוב את כל הסופלי שיכולה להביא. יש פה קטע של טרייד-אוף של כמה אתה יכול לסחוב, תמורת כמה שחשבת להביא. אז נכון, יעזר בחברים, אתה יכול לזה עכשיו יותר מזה. אם לא הבאתי ציון מלכתחילה, אם פתאום באמצע הבוך אני אומר, אוי, אני צריך חבל. לא חשבתי להביא חבל, אני לא יכול להשתמש בסופלי שלי בשביל להביא חבל, כי לא חשבתי להביא חבל. אם אספתי מעדן חבל, אני לא יכול לעשות לו סופלי. רק מה שהבאתי מלכתחילה אני יכול לעשות. וככה זה סוג של משאב.
סופלי זה לאקסטרות. זה אקסטרה של אותו, של מה שכבר הבאת.
הרעיון הזה של המכניקה הזאת של ציוד מתקלה מזכירה לי את המכניקה של משחק OSR אחר, מאוד קליל, הוא מופיע כעמוד אינטרנט, אפילו לא PDF או משהו כזה, מאוד קצר. אני תמיד לא זוכר אם זה Black Hack או White Hack, כי הם שניהם משחקי OSR קיימים ושונים לחלוטין אחד מהשני, ונכתבו על ידי אנשים אחרים אני חושב גם. אז בבלק האק
לאחד קוראים בלק ולאחד קוראים ווייט, זה כאילו שניהם זה השם של הבן אדם.
אוקיי, אני לא ידעתי את זה.
זה השם משפחה.
אבל בבלק האק מה שהוא עשה עם ציוד מתקלף, שזה גם משהו שמאוד אהבתי, אתה לא אומר אני עכשיו הבאתי 20 חיצים ו5 לפידים ו3 מנות קרב, אלא אתה אומר אני הבאתי חיצים, לפידים ומנות קרב. כמה לציוד מתקלף יש קוביה? נגיד יש לי קוף 8 מנות קרב, זה לא שאני מגלגל עכשיו ויצא לי 7 מנות קרב, אלא כל פעם שאני אוכל מנות קרב אני מגלגל קוף 8, ואם יצא, אם אני זוכר נכון, 1 או 2, אז כן. איבדתי קובייה של מנות קרב, ובפעם הבאה אני מגלגל קוף 6, בפעם אחרי זה אני אגלגל קוף 4, ואם גלגלתי קוף 4 ויצא לי 1 או 2, אז סיימתי את ההספקה שלי. ואז אני לא צריך להתחיל לעקוב ולכתוב, רגע יש לי עכשיו 17 חיצים ובסביב הזה יריתי 3 ולא יודע מה, פשוט כל פעם שאני רואה חץ אני גם מגלגל קוביה, לראות אם נגמרו לי החיצים, זה היה החץ האחרון שלי או לא.
צריך לומר שזה לא חוסך לכתוב, כן? אני בעיקר מבין את זה כמה שמוסיף איזשהו אלמנט משחקי משעשע לעניין, גם איזשהו חוסר ודאות מסוים. מצד שני גם איזשהו מקום שאתה אומר, יכול להיות שיש לי פה קצת יותר ממה שזה, ואולי זה גם מדמה באיזושהי צורה את ה... כאילו, אני חושב שהמכניקה הזאת במקור היא מכניקה ללפידים, כן? שמדמה באיזושהי צורה את חוסר הוודאות לגבי כמה זמן לפיד יבער.
חוטים לי, נראה לי מאוד הגיוני לשים את זה לחצים, שאתה בא הרבה, תראה את החץ האחרון, אתה אומר, אוי, זה היה האחרון שלי.
כן. כן. בדיוק, ואתה לא בטוח לפני זה, אתה לא בדיוק שם לב כמה נשארו. אגב, לזה יש גם כן מכניקה מעניינת בוונור לחצים. כן? בוונור יש לנשק יריה, יש נתון שנקרא תחמושת, ותחמושת מה שקורה זה בדרך כלל יש מספר כמו 3 או משהו כזה, כן? נגיד אם יש לך חצים אתה, אז בדרך כלל יש לך 3 תחמושת. אז מה קורה עם זה? זה לא שכל פעם שאתה יורה אתה מאבד תחמושת, זה כשאתה מקבל תוצאות מסוימות בקוביה, למשל שיצא לך תוצאה בינונית בקוביה, אז אתה יכול, אחת מהאופציות שלך כדי להימנע מזה שיקרה לך משהו רע, שעדיין תצליח בפגיעה, תצליח לפגוע במישהו, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני מאבד תחמושת. וזה כאילו המחיר שאתה משלם. אז זה נגיד איזשהו מין משחק מהסוג הזה שהוא נחמד. כאילו אתה יכול לשלם מחיר, במקום נגיד להכניס את עצמך לסיכון, שזאת נגיד אופציה אחרת שיש לך בתוצאה בינונית בוונור, כשצלפת, אתה יכול נגיד להכניס את עצמך לסיכון, או לאבד תחמושת. אז תעשה רגע את החשבון. לפעמים להכניס את עצמך לסיכון זה יותר משתלם. אבל לפעמים עדיף לאבד תחמושת.
שאלה אחת שלא התייחסנו אליה, היא, כן. למה בכלל לעקוב אחרי ציוד?
כי זה כיף.
השאלה היא, מתי זה כיף? אז אני חושב שהמצב הקלאסי שבו שווה לעקוב אחרי ציוד, זה בזחילת מבוכים באמת. כי זה מוסיף פה איזשהו אלמנט נוסף, של אולי הכנת שיעורי בית מצד הדמויות. ברגע שיש לך מגבלה של ציוד שאתה יכול לסחוב, לא יודע, אולי אנחנו רוצים ללכת למבוך שהוא בעצם מצודה של מישהו עם המון דלתות נעולות, ואז כדאי שיהיו לנו כלי פריצה. מצד שני, אולי אנחנו רוצים ללכת למבוך שהוא מערות טבעיות עם המון צוקים, ואז אולי כדאי שניקח חבל וקרס. אבל ברגע שיש לנו מקום מוגבל בתיק, אנחנו לא יכולים לקחת גם חבל, גם קרס, וגם כלי פריצה. בנוסעות הלפיד, אגב, בדרך כלל אחד ייקח את החבל ואחד ייקח את הקרס, כי לאיש אחד אין מקום גם לזה וגם לזה. ועכשיו הדמויות צריכות לחשוב, לאן אנחנו הולכים לעשות שיעורי בית, מה יש במקום שאנחנו הולכים אליו, ולארגן את הציוד שלהם בהתאם, ולהתמודד עם זה שלפעמים הציוד הולך לאיבוד בדרך, או ש... קרה משהו שלא חשבנו עליו, ויש ציוד שאנחנו צריכים ולא חשבנו מראש שנצטרך להביא.
אני חושב שזו תשובה אחת. אני חושב שהמשחקי להבים בעלתה לצורך העניין מראים אפשרות אחרת. אני חושב שזה בתור עוד איזשהו מין, עוד מנוף לחץ מסוים על הבלגן המתפתח. וגם איזשהו מקום שבו אתה בתוך מייצר איזשהו, כל המכניקה לדעתי בלהבים בעלתה היא מין כזאת ש, ובשיטות הזה היא כזאת שמייצרת סיטואציות אקשן לחוצות כאלה ומגניבות שבהם אתה, יכול להיות שאתה הכנת משהו, אבל יכול להיות שבדיוק עכשיו אתה כבר לא יכול להכין משהו, ובדיוק עכשיו יש לך איזושהי שאלה אם אתה הולך להכין את הדבר הזה או לשלם את המחיר עכשיו, לשלם מחיר אחר, כאילו יש פה תמיד כל מיני צורות שבהם אתה יכול לשלם מחירים על דברים שמשתבשים, וכל תשלום מחיר יוצר איזשהו טעם אחר לסיפור, וטוויסטים מעניינים לסיפור.
האם אני לוקח עכשיו את הציוד שחסר לי, כי אז אולי אני לא אוכל לקחת את הציוד שיהיה חסר לי לאתגר הבא.
בדיוק, או באותה מידה, האם אני עכשיו נגיד אספוג את הנזק על משהו, או אקח את הסטרס על משהו, או אשתמש בציוד בשביל זה. כן? נגיד כמה טרייד-אופים אפשריים נגיד בתוך להבים בעלתה. כי יש כאילו פציעות ממש, שפוגעות ביכולת שלך לעשות דברים, יש סטרס שמכניס אותך לסיכון, לטראומות ויש לך, ויש לך ציוד, כן? בטח יש עוד כמה דברים, גמביטים, זה לא בלהבים בעלתה, זה בסקאם אנד וילני, נכון? יש גמביט, יש נקודות גמביט כאלה?
שזה פשוט,
שאתה יכול להשתמש בהם כדי לקבל עוד גלגולים?
עוד קוביות לגלגול, אבל זה פול שהוא קבוצתי, אז אתה לוקח לכולם כשאתה עושה את זה.
בדיוק. יפה, יפה. יש עוד מה שאנחנו רוצים להזכיר, או שנחתור לסיום? אנחנו כבר בזמנים זה.
בזמנים עברו.
אפשר להזכיר ככה על שבועת הברזל.
נכון.
ששם באמת העלו את זה באמת את כל עניין הציוד לפשוט נתון. יש לך נתון שנקרא אספקה, שצריך אותו לגלגולים מסוימים, והוא יורד בסיטואציות מסוימות. זה מאוד מאוד אבסטרקטי, איך זה נראה בפועל, זה שאלה סיפורית מהבחינה הזאת, אין פה שאלה של ניהול ציוד באמת.
זה ממש אבסטרקטי, ממש באוויר, ממש, יש לך ציוד כי זה מתאים לסיפור.
בדיוק, אבל מהבחינה הזאת גם, אין לך ציוד, זה ייצור לך, כאילו, אם נגמרת לך הספקה, זה יוצר לחץ רציני.
לגמרי.
יצא לי לראות, כאילו, אקשן פליי שזה קורה, ואז המון המון מהלכים נורא קשה לעשות, לא בלתי אפשרי, כן, אתה יכול גם להשיג לעצמך הספקה בכל מיני דרכים.
יש גם משחקים כמו מבוכים ודרקונים קופסאות, ששם מתמקדים במה שחשוב באמת.
מטבעות.
והחוקים אומרים שאם אתה לובש שריון, אז יש לך מעמסה שהיא בערך X, ואם אתה לובש שריון, אז המעמסה היא בערך Y.
X מטבעות.
לא ממש אכפת לנו אם אתה סוחב עליך 70 לפידים, או 2 מטר חבל, זה כמה שאתה סוחב עליך, ואנחנו נספור רק כמה שוקל האוצר שבזזת. זה מה שחשוב.
כן. ואז אם אתה לא ערוך היטב, אתה לא תוכל להוציא את האוצר מהמבוך.
כן. חשוב מאוד להוציא את האוצר מהמבוך, כי אחרת מישהו אחר יעשה את זה.
נשמע לי שבנימה אופטיבית זו אנחנו נגיד להתראות בינתיים. אז להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי!
Hasta luego!
לא קריטי, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי, מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3, לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הם.
ובכן, בנוסעות הלפיד יש מכניקה במיוחד לזה.
כן, וגלגלים אותה מכניקה, דרך אגב.
כן.
כמו קרב אתה עושה גרפס.
כן, זה קונפליקט מול
הקיבה. בדיוק, בדיוק. אם זה קונפליקט עד המוות נגד הקיבה, אז מצבך רב אמר לא משנה מנצח.